כולנו יודעים שבפסח מחדרים ומהדרים על הרבה דברים של לא לאכול. כל השנה סומכים תמיד על מאכלים שמוכרים בחנויות עם הכשרים. בפסח יש הרבה שנזהרים לא לאכול מוצרים רגילים של הכשרים. למה? בפסח לא יסמכו על אותם רבנים שנותנים אותם הכשרים במשך כל השנה, ויש כאלה שטוענים שזה סתם הידור שאין לזה כלום למקור הלכה. אם סומכים על ההכשר של הרב כל השנה, אפשר לסמוך גם בפסח. מי שרוצה להחמיר שיחמיר לעצמו, אבל אין לזה מקור. נראה קצת, לזכור היום איזה הלכות החמירו בפסח לחשוש יותר מכל השנה בגמרא, ואלה דברים שהרשיינים הגאינים תקנו, ואלה דברים שהרשיינים או המובא עד בשולחנו. נתחיל עם הגמרא. בגמרא כתוב בפסוחים דף למד שבדרך כלל אנחנו יודעים שאם יש משהו יתערב אוכל לא כשר, אז אם זה פחות מ-60 זה בטל. אם זה יותר מ-60 אז מרגיש עם הטעם, אז זה אסור. בפסח או מרובה הלכסה, בין במיני בין במיני מיני, בפסח מה שמתערב זה אפילו משהו עושר את הכל. אם זה יתערב לפני הפסח, אז זה בטל בשישים. למה גזרו שבפסח יהיה אפילו במשהו נאסר הכל? בגמרא לא כתוב הטעם. הפוסקים מסבירים את הטעם. האלתרבה בתחילת תוך מנזיין, הוא מלקט את שלושת הטעמים שנאמרו בפוסקים. טעם אחד הוא אומר שכיוון שאנחנו רואים שהתורה החמירה שאפילו לא יהיה בבית חמץ, אז רואים שזה לא כמו שאר האיסורים, לכן חכמים אסרו פה יותר שזה אפילו במשהו לא בטל. טעם שני, חכמים רואים שהתורה אסרה פה שזה לא סתם איסור אלא איסור כרת, אז לכן החמירו שאפילו משהו לא בטל. זאת לא אומרת שכל מה שאיסור כרת אנחנו מחמירים אפילו במשהו, אבל זה טעם נוסף. טעם שלישי כתוב בפוסקים, פסח זה אחרת מכל השנה. כל השנה אם יש משהו שאסור, זה מאכל אסור. אבל בפסח, הרי כל השנה אכלים את זה, אז לא רגילים שזה כבר מאוס, אז אפשר לטעות, אז לכן החמירו חכמים שאפילו במשהו לא בטל. אלה שלושת הטעמים שאלתרבה אומר בתחילת סימן תחום. טוב, זה כמובן שזה יתערב ממש, אבל אנחנו הרי מדברים על מוצרים שאין שם תערובת חמץ, רק שלא לסמוך על הכשרים. זה לא כתוב בגמרא. מפה מהגמרא אפשר להוציא רק חומרה אחת, שיש כאלה שנוהגים, לא כולם נוהגים שזה מאוד קשה, אבל יש כאלה שנוהגים. יש כאלה שנוהגים שבפסח לא מבשלים. כל מה שאוכלים בפסח מבשלים לפני הפסח, בפסח רק מחממים את זה. אבל לבשל מבשלים רק לפני הפסח. מהו הטעם לזה? גם בבית של הרב היו מבשלים מקום לפני הפסח. מהו הטעם שבזה? כי אמרנו כעת שמה שמתערב בפסח פסקו חכמים שאפילו משהו לא בטל. לכן אם אני מבשל את זה בפסח ויש שם תערובת משהו של חמץ, זה כבר הכל אסור. הסיבה שמבשלים הכל לפני הפסח, כי אם זה יתערב בתוך הפסח, אפילו משהו לא בטל. אם זה יתבשל לפני הפסח, אז אם היה שם משהו, אז זה בטל, כיוון שאם זה היה פחות מ-60. לכן הם משתדלים לבשל את הכל לפני הפסח. זה חומרה שאנחנו מבינים מהו המקום הזה, לא כולם נוהגים כך כי זה קשה. אבל אנחנו עוברים כעת לחומרות אחרות. נכנסים לחנויות, יש פה מוכרים מזיינס בפסח. זה עם הכשר. עושים את זה לא מקמח, עושים את זה מתפוחי אדמה, משאר מוצרים. אז עושים את זה עם הכשר. איפה המקור, למה ההיגיון שאנחנו לא נסמוך על ההכשר, שהרב אומר שהכל כשר ואין פה חמץ? זה הכל בגמרא כתוב.
למה?
זה אמרו שבפסח יש לזה בלי רואה, בפסח יש לזה קורס, ולפני פסח אין. לפני פסח זה כבר התבטל, בזמן קשר. אז כעת שזה צריך להיות חזר ונייר. על חזר ונייר אומרים אם זה משהו ואין, אומרים חזר ונייר. אם לא באין, לא חזר ונייר, אבל זה כבר התבטל. מה שאין כי בפסח, כיוון שכעת יש איסור כרת, כעת יש איסור בלי רואה, אז לכן כעת תחמירו שזה אפילו משהו לא בטל. אז נעבור כעת למוצרים כמו מזיינס שקונים, מזיינס כושר לפסח. בואו נתחיל נראה מה חכמים הרשיינים כן גזרו. הרשיינים גזרו שלא לאכול קטניס. מהי הסיבה שהם גזרו על קטניס? כשסתכל בשולחן ערוך נראה שהסיבה שהם לא רצו שיעשו מזיינס. זה נראה כמו מזיינס, נראה כמו לחם, אז לא רצו, ומקטניס אפשר שזה ייראה. אז הם גזרו לגמרי שאסור לאכול קטניס. נראה בפנים בשולחן ערוך בסימן טוב נון גימל, בסיף גימל, אז הוא אומר, נהגו במדינות האלה שלא לאכול בפסח תבשיל של אורז ודוחן ופולין ועדשים וסומסומים ושאר מיני קטניס, אפילו ביום טוב האחרון. למה? לפי שבדורות האחרונים רבו עמי הארץ שאין בקיאים באיסור ואתר, ואם יראו שאוכלים בפסח תבשיל של מיני קטניס, אוכלים קשה או כזה מזיינס, יתאו להתיר גם תבשיל של מיני דגן. אוהב כל השנה דרך לעשות תבשיל ממיני קטניות, כמו שדרך לעשות ממיני דגן. אז הם גזרו על קטניס, כיוון שעושים את זה קשה, עושים את זה מזיינס, כמו שזה נראה. אז מסיבה הזאת אפשר לאסור על עצמנו גם לאכול מזיינס? לא נראה. הרי סוף כל סוף, מי זה לא עושה משהו, איזשהו תכשיל קוגו מתפוחי אדמה? אבל לפחות אם נראה איזשהו הידור בזה, חומרה, שלא נאמר שזה חומרה סתם ככה אנשים מהדרים בלי שום מקור. אנחנו רואים חכמים אסרו, הרשיינים אסרו כל משהו שמתבשל ונאפה ונראה כמו דייסה או כמו לחם או כמו מזיינס, ולכן הם אסרו קטניס. טוב, נעזוב את זה לרגע. במזיינס כשאוכלים, כשקונים בחנות מזיינס, אז עושים מזיינס, עושים את זה עם עם כל מיני קמח של תפוחי אדמה וכיוצא בזה, עם סוכר, עם עוד דברים. נו, כולם יודעים שיש כאלה שמחמירים לא לאכול סוכר. מה המקור לא לאכול סוכר? נו, כולם יודעים שהסיפור עם הרב רשב, שאמרו לו שבדקו את זה והוא פתח ופתאום מצא שם חיטה, אז הוא ממשיך להחמיר. כפי שזה מקובל שזה חומרה שהתחילה מהרב רשב. אבל זה לא בדיוק ככה. הגזירה שלא לאכול סוכר בפסח זה כבר הלכה בשולחן ערוך. בואו בוא נראה קודם מה כתוב בשולחן אורך. בשולחן אורך, סימן טוב סמך זין, סעיף יוטס וסעיף חוף. כשהיו עושים מס סוכר, היו עושים קוביות של סוכר, והיה בזה שני אופנים. סוג אחד היה נקרא קנדל, וסוג אחד נקרא הוט סוכר. לא יודע בדיוק את איך שזה נראה זה ואיך שזה נראה, אבל שני סוגים, ושניהם הם סוכר, קוביות כאלה של סוכר. איך ההלכה בזה? סיב יוטס הוא אומר, זה הלכה של סוכר שעשוי ככובע, שנקרא הוט סוכר. אין בו חשש חמץ, מותר להשתו בפסח. אף על פי כן נהגים למוכרו לנוכרי, ולא לאכול, ואפילו שזה לא יהיה בבית. מה הסוג השני של הסוכר? זה נחתך לקוביות, נקרא סוכר קנדל. וכן בלילות סוכר שמחפים בו מיני פירות ופסמים, יש בהם חשש חימוץ, ואין להשחותם בפסח, ואין לאוכלם אפילו ביום טוב האחרון. בכל מקום, אם נפלו לתוך תפשיל, הם אסרים אותם. אפשר לחשוב שאז היה באמת חשש על הסוכר, לא שסתם חוששים. אז היו עושים סוכר עם קמח, לכן אסרו את זה. אז בוא נראה. הוא אומר שאם להשאיר את זה בבית, אם זה נפל לתוך תפשיל, לא עושים בדיעבד. למה? כי יש פה הרבה התקדים להקל, שהם לא ירבבו בו קמח, אם תרצה לומר ירבו, שהם נתבטל לסמך, ואם תרצה לומר לא נתבטל, שהם הקמח הוא מחיתים שלא נרחצו, אז לא נאסר, כי זה לא נעשה עם מים, אם תמצא שלא נרחצו, שהם לא נתחמצו, הרבה חששות. מכל מקום בפסח הם עשו סוכר, אף על פי שזה מאוד מאוד לא רגיל שימצא שם שזה יהיה חמץ. אבל החמירו. וזה לא חומרה שהרבי רש"ב החמיר. זה כבר כתוב בשולחן ערוך. שסוכר עשו אף על פי שאין בזה כמעט חשש. זה חשש מאוד מאוד רחוק. אף על פי כן עשו. האם בגלל זה אנחנו היום לא נאכל סוכר כיוון שאסרו את זה בשולחן ערוך? לא דווקא. היום, אז עדיין היה חשש. רק מה חשש רחוק? היום שבתוך סוכר יהיה פתאום חיטה, זה מאוד מאוד לא מצוי. אז היום בדרך כלל לא חששים על זה. אף על פי כן, היה סיפור עם הרב רש"ב, מה רצו להגיד לו? אמרו לרב רש"ב, נכון שבשולחן ערוך כתוב שצריך לחשוש, אבל אז עדיין היה חשש רציני. היום אין חשש רציני. אמר הרב רש"ב, טוב נבדוק. ראה, אתם רואים, עדיין יש חשש. אבל זה היה בזמן של הרב רש"ב, אולי היום חשש עוד יותר רחוק. אז לא כדאי לחשש על זה. אף על פי כן, להגיד שנזהרים מסוכר, רק יחידים נזהרים ממש לא לאכול סוכר ולא לשתות יין שיש בו קצת סוכר. אבל אלה שמחמירים, לפחות מחמירים בשלב אחד, שכל הסוכר שהם משתמשים בו בפסח, הם מבשלים לפני הפסח. שעד הרי למדנו שזה לפחות בטל ב-60, ואז לא אומרים שזה משהו, אז לפחות שזה יהיה זה. כיוון שזה זה חשש שכמעט לא מציאותי. חשש מאוד רחוק. אבל סוף כל סוף יש איזשהו חשש, אז משתדלים שזה יהיה, ונתבשל לפני, וגם היין הרי לא עושים את היין בפסח, עושים את זה לפני הפסח, אז זה גם בטל. אז שוב אנחנו נחזור לנושא של מזיינס שקונים, יש בזה עכשיו. אז יש בזה סיבות להחמיר, לא סתם חומרות. יש חומרות שסתם ככה, אין לזה שום מקור, רק סתם מהדרין. לדוגמה, יש הרבה שנוהגים שאם נופל כפית על הרצפה, לא רוחצים את זה ולא משתמשים בזה יותר בפסח. איזה היגיון בזה? זה נגע ברצפה, אפילו היה שם טיפת חמץ, זה נגע, לוחצים את זה וזהו. מאדרים בזה, יש כאלה שמאדרים בזה. אבל זה לא ידוע שיש לזה איזשהו מקור, זה סתם מגזימים. אבל יש בזה רעיון, כי בפסח אנחנו רואים בגמרא ובפוסקים שיחמירו משהו לא רגיל. אז מחמירים גם בזה, אבל להגיד שיש לזה מקור, אני לא חושב שיש לזה מקור. רוחצים וזהו. יש כאלה שכדי, כשאוכלים תפוחי עץ או תפוזים, מקלפים את זה עם סכין, מחזיקים שני סכינים. אחד בשביל לחלף פירות, ואחד בשביל לחתוך את הפרי. מה הרעיון? כי זה שקילפתי את הקליפות, אולי הוא נגע בטיפת חמץ, אז מה? אז הוא נגע גם בפנים וגם בחוץ. להגיד, אז תלחוץ את זה. זה חומרה, הידור, אין לזה מקום. זה הידורים שאין לזה מקום. זה הידור. הידור בפסח מחברים בכל מיני דברים קיצוניים אנחנו רואים בגמרא. אבל להגיד שיש לזה מקור בפוסקים, בגמרא, לא. אבל כשמישהו רוצה להדר, לא לקנות מוצרים עם הכשרים, הכשרים מוסמכים בחנות, אז יש לזה מקור. אם אנחנו מדברים לדוגמה על מזיינס של פסח עם סוכר, אז על סוכר נפסק בשולחן אורך שאסור שגזרו, ועל קיטניס, כיוון שעושים מזה מזיינס, גם כן אסרו. אז רואים בזה שאסרו. אז יש לזה. אז כל הרעיון הזה של להחמיר, לא לקנות מוצרים, לקנות, לאכול בפסח רק מה שמרשלים לבד, שככה נהוג תמיד בישיבה וככה נהוג בהרבה משפחות, שלא קונים מוצרים בפסח, אז זה חומרה שיש לזה מקור בגמרא, יש לזה מקור בפוסקי ויש לזה מקור בשולחן ערוך. רק לא, אי אפשר להגיד שנפסק שאסור, כיוון שזה לא דומה אז להיום, אבל להגיד שאין לזה מקור, אז יש לזה מקור. אז בוא נסתכל על עוד, נעבור כעת את השולחן ערוך, נראה איזה סוגי דברים, מוצרים, איך שהחמירו על כל מיני מוצרים שכל השנה אוכלים ולא חוששים, אז בפסח אסרו את זה כיוון שזה סוף כל סוף יש איזשהו חשש רחוק. נראה איזה דברים. ולפני זה אנחנו נראה את מה שאלתר רב כותב בתשובה בקשר לשרויה.
אם זה מתבטל לפני הפסח, נגיד הוא קנה עוגיות ומחשב אותו וקשר אותו. אבל אם היה בעיה, והיה כל הבעיה, אבל לפני כזה.
כן, זה מצד זה שזה בטל במשהו. אבל תגיד בסברה שאסרו כל מיני דברים שאוכלים כל השנה, אם זה נראה אותו דבר, אם זה הרעיון הוא שזה יהיה אותו דבר, אז אנחנו רואים שאסרו את זה. אנחנו רואים שאסרו את זה. זה לא משהו שאין לזה מקור. וגם החשש לחשוש שאולי ההידור, ההכשר, הוא לא 100%, רק 99.9%, על זה אנחנו עוד מעט נראה גם כן כמה וכמה דברים שאסרו את זה בשולחן ערוך, ומזה נבין שאף על פי שאי אפשר ללמוד מזה איסור, אבל רואים שלפחות הרעיון הזה של החשוש ומחשש מאוד רחוק, זה כבר היה בפוסקים ובשולחן ערוך. אלתר רב מסביר את הדין של שרויה, שאנחנו נוהגים לא לאכול שרויה. ואלתר רב מסביר שיש בזה איזשהו חשש מאוד רחוק. והחשש המאוד רחוק הזה, אז לרוב הפוסקים זה מותר, אבל יש דעה אחת שזה יכול להיות אסור. ואפילו לפי הדעה הזו זה גם כן יכול להיות מותר, אבל יש דעה שנייה שלפי זה ולפי זה ולפי זה ולפי זה, ביחד זה יהיה יכול להיות אסור, אם זה יקרה. אז זו סברה מאוד רחוקה. אז אחרי שאלתר רב מסביר את זה, אז הוא מסיים. נראה איך שהוא מסיים בסימן ווב, לפי מה שכוסף ואריזה להחמיר כל החומרס בפסח. פשיטה שיש להחמיר. זה לא רעיון שהיום התחילו להחמיר. הוא אומר שזה חשש רחוק, ורוב הדעות פוסקים שמותר, אולי דעה אחת, בצירוף עוד דעה, יכול להיות שיהיה אסור. אז הוא אומר שאריזל כותב שבפסח צריך להחמיר לכל החומרס, אפילו אם זה חשש מאוד רחוק. זה אריזל. אבל נחזור כעת לדברים שכתוב בשולחן ערוך, איזה דברים הם אסרו אז, אפילו אם היה חשש מאוד רחוק. נשתדל ללכת על הסדר, איזה דברים הם אסרו. נתחיל עם סימטוף ממזיין, סיף למד ווף. וכל זה מעיקר הדין. מעיקר הדין לא אוסרים. אבל כבר נהגו במדינותינו להחמיר לכתחילה שלא לאכול בפסח עד יום טוב האחרון של גלויות כל מיני מלוכים שלא נזהרו לבדוק מהמלח מפורי פירורי חמץ שנמצאים בו לפי שאנחנו חוששים שמה יש עליהם עדיין פירור דק של חמץ ואין שנדבק בו מן המלח מעמד דקותו אין נראה לעין. מה פירוש? זאת אומרת ככה, אנחנו חוששים כיוון שכל מיני מלפפונים חמוצים וכל מיני דברים הרי עושים ממלח. המלח, מלח זה לא חמץ, אבל יכול להיות שבתוך המלח, כמה זה רגיל, לא יודע. אבל היה קורה שבתוך חבית, שקית של מלח נפל איזשהו טיפת קמח או חיטה. נו, אז הקמח החיטה זה לא בטל, כיוון שזה עדיין לא התבשל. אז זה יכול להיות חזר וניר. אבל הרי כבר עשיתי מזה דג מלוח או מלפפון חמוץ. אז המלח כבר לא קיים. אז הוא כבר התבטל לפני הפסח. כיוון שהוא התבטל לפני הפסח, אז הרי אמרנו שזה בוטל בשישים. אז מה יש לחשוש? אז מה יש עדיין חשש? יש שעה שהיה שם חיטה נפלה בתוך הקמח, בתוך המלח, ואחר כך כשזה נהיה דג מלוח, אז אפילו אחרי שזה כבר היה איזה שבוע, שבועיים עם הדגים, וזה כבר לגמרי התבטל, אז זה כבר התבטל, אבל אולי טיפה נשארה שזה לא יתערב. הפרוש, אם אתה חושב שנשארה אולי חיטה, אז תבדוק במלח הכל חמוץ, אם אתה לא, אם אין שם חיטה, ואם אין שם חיטה, אז הרי זה כבר יבטל לבני הפסח. לא. אל תראה ומסביר. אנחנו חושבים עדיין שמה יש פירור דק של חמץ, טיפה טיפה של איזשהו חלק של גרעין של חיטה, שנדבק בו מן המלח, ומעמד הכותו אינו נראה לעין. אז זה לא סתם רק איפה שיש ואין אנחנו חוששים, או דווקא מתי שעושים את זה בתוך הפסח. רואים שחוששים בפסח דברים שבכלל לא רגילים. עשו מלפפון חרמוץ, ואני אוכל רק את המלפפון, אני לא אוכל את המלח שיש בפנים, ובמלפפון אין שם משהו חתיכת מלח. מכל שכן שהם בתוך החתיכת מלח איזשהו מתחבא שם גרעין של חיטה. אנחנו חוששים אולי בתוך המלח נשאר טיפה של חתיכה של חיטה, והחיטה הזאת נשארה על המלפפון. אפילו כשאני מסתכל על המלפפון נראה שזה נקי, אבל אולי טיפה שאינו נראה לעין. אז בנוסף לכל החששות שזה לגמר שיש בתוך המלח איזשהו חיטה, אנחנו רואים עד כמה בשולחן ערוך פוסקים שנהגו, מעיקר הדין הוא אומר שמותר, אבל נהגו להחמיר אפילו באיזשהו דבר שהוא בכלל לא הגיוני. זה דין אחד, זה מלפפון חמוץ או דג מלוח. נהגו לא לאכול את זה בפסח. נלך הלאה. מן ג' אסור לאכול בפסח היום הטוב האחרון מהשומן שהתיחו קודם הפסח אם לא נתכוונו בהתחוק כדי לאכולו בפסח. שומן. יש גם כן כאלה שנוהגים, הרי צריך לאכול, כשאוכלים סלט, אוכלים עם שמן. אז שמן זה כבר מוצר, לא משתמשים עם שמן. משתמשים בפסח רק עם שומן, שלוקחים מהתרנגולת. מה אמרה? זה לא מוצר, אני לוקח את זה, אני עושה את זה לבד. אבל את זה גם כן מבשלים לפני החג. ואז, כיוון שבשלו את זה לקבוד פסח, אז יודעים שאין שם כלום. אבל אם סתם לוקחים שמן, אז שמן השבה של שיש בזה הכשר. אז מה יש פה לחשוש? שבתוך, הרי בדרך כלל שעושים שומן או שמן, לא חוששים שיכניסו לשם חיטים, אבל ואפילו אני אומר, אני ודאי, אני בטוח שבישלתי את זה עם כלי, ולא היה, לא אכפת שזה היה איזשהו טיפה, הרי זה לפני הפסח, והתבטר. מה החילוק בין השמן למשהו אחר? אז אומרים שהשומן הזה, אף על פי שאתה בטוח שלא עשית בזה שום דבר חמץ, אבל בשעה שאת בישלת את זה, התכוונת שאתה מבשל לקבוד פסח? אם לא התכוונת, אנחנו לא סומכים עליך. אתה אומר בטוח, לא סומכים עליך. רואים שוב שחכמים גזרו בפסח לחשוש משהו לא רגיל, אפילו שזה לגמרי לא מצוי, אבל הם החמירו, נהגו. אולי היה שם טיפה של חמץ, שכיוון שאתה לא חשבת שזה לכבוד פסח, אז לא שמת לב. הלאה. סעיף נ"ז.
בסעיף למדבר, מה שאומר שמחמירים במילי מלוכים. וגם בכאלה שעשו לפני הפסח?
כבודאי.
למה?
כיוון שהוא אומר, אולי נשאר טיפה שהוא בעין. אני לא רואה את זה.
נראה לעין.
אז הוא אומר, לא נראה לעין, ואף על פכן הוא עומד לפני עצמו, ואז גם על זה אומרים שזה חייך לנהיה.
נראה לעין, הוא לא מתבטל.
אפילו אם לא נראה לעין, אם הוא נשאר חייב, אז הוא לא בטל. זה מה שהוא אומר, זה כל החידוש שם.
אז פעם מעט עצמו, עושים כל הזמן, מה ההבדל?
אז מה ההבדל? כי אז אתה רואה שזה רק מלח. מה שאין כי שם, זה כבר נהיה דק מלוח, אז יש שם כל מיני חתיכות קטנות שאתה לא כל כך יודע מה זה. אז אולי חתיכה אחת זה. אני מסביר את זה, אבל אני רק מראה שבזה החמירו חכמים אז לא לשמוח על דברים שאוכלים כל השנה בגלל חששות מאוד רחוקות. למה? כיוון שהגמרא אומרת שאפילו במשהו החמירו בגלל השלוש סיבות שאמרנו קודם, אז גם החששות מאוד רחוקים מותר מדין, אבל חכמים עשו את זה. אין אוכלם, אין שם זה. אבל אנחנו רואים שאפילו דברים שהחשש שלהם הוא מאוד מאוד קטן, אז פה החמירו הרבה יותר. אפילו אם נאמר שאתה סומך על הרב על זה על 95%, אבל בדרך כלל זה מספיק. פה אנחנו רואים שהחכמים החמירו שלא לסמוך על חשש מאוד מאוד הרבה יותר קטן. נלך הלאה.
למה הוא
כותב לרשם?
מה?
כיוון שהוא אומר שזה לא, אם נשאר משהו טיפה שהוא בעין, אז זה לא יעזור לבשל, כי הטיפה תישאר, צריך להיות דווקא שזה יתבשל, שזה לא נשאר מציאות לפני עצמו. אני לא יודע, למה? כי אני קונה את זה בפסח, וכבר הם עשו את זה לפני פסח, את המלאכות. אתה שואל על דג מלוח למה לא לבשל? כי דג מלוח לא מבשלים. מלאכות חמוץ לא מבשלים. שומן? שומן אפשר לבשל לפני פסח. אבל פה הוא כבר מדבר, כבר בפתח הפסח, השאלה היא אם אפשר לאכול את זה.
בסוג המה
שלנו
נפלא
ילד, לא עכשיו.
מה?
לפי עכשיו שבא בסוג המה שלנו ילד.
אם
אני אבשל את זה קודם?
כן, כי פסים יבטא.
לא, אבל מה שעושים, אנחנו בבית, כשהיינו אוכלים, מתי שהייתי ילד, אז כשהיינו אוכלים סוכר, אז בישלו את הסוכר לפני פסח. מה קורה כשמבשלים את הסוכר? אז אם ראית פעם כשמבשלים סוכר עם מים, זה נהיה הכל במים. ואחר כך זה מתייבש ונהיה חתיכה. אז שומרים את זה. אבל את החתיכות האלה אני כבר ראיתי כשזה היה כמו מים. מה? זה נמס. כן. אם חושבים שמשהו נכנס, אז זה יכול להיות שכן יעזור, אם זה לגמרי יתבשל חזק. נעבור הלאה. דיברנו קודם, נראה עוד מקום, איך שמחמירים אפילו בדברים שאפילו בשולחן אורך כתוב שלא צריך להחמיר בזה. דיברנו קודם על קיטניץ. כל הקיטניץ, כי אנחנו יודעים שעשו. אבל יש דברים שלא קיטניץ. מה זה קיטניץ? דווקא מסוג מיוחד שאפשר לעשות מזה לחם. אבל יש מה שנקרא מיני זרעונים. זה לא קיטניץ, לא עושים מזה קמח, אבל זה גודל כאלה דברים קטנים. כיוון שדברים קטנים, אז מה יכול להיות? יכול להיות שיתערב בהם חיטים, ולא יבחינו, כיוון שזה הכל קטן. נחשש רחוק. לא חששים לזה. תראה מה שאומר בשולחן ערוך. לא בסיף ד' סיף ג' לא נהגו איסור אלה במיני קטניות, שהתבשיל נעשה מהם מתחלף בתבשיל הנעשה ממין דגן, שהם דומים זה לא זה, ששני מקראים מעשה גדירה. לכן עשו זה בשביל זה. מיני זרעים, כיוון השבט וכסבר וזרע הקלייזה וכייצא בהם, משאר מיני זרענים, הם נוהגים בהם איסור. טוב, אז הכל בסדר. נראה הלאה. אף על פי שהם בהם איסור, בכל מקום, כל מיני זרעים המותרים בפסח צריכים בדיקה רבה קודם שיעשה מהם תבשיל, לברור מהם גרעיני דגן שנמצא דרכן להימצא ביניהם. לפיכך המחמיר שלא לאכול כימון ושבת עד יום דבר אחרון, אי אפשר לבררם. כיוון שהם קטנים, אז אנחנו חוששים. טוב, זה היה פעם, היו מתערבים כל הדברים, היה חשש. היום על הדברים האלה, לכאורה אין חשש. בואו נראה איך שאנחנו נוהגים.
למה פה שאי אפשר לברר אותם, אז מעיקר הדין מותר?
כיוון שלא חששים. לא חששים שאתם, מעיקר הדין, אם אתה מסתכל, אתה לא רואה, אז אתה לא חשש. אולי נפל ואולי אי אפשר לבדוק.
אי אפשר לברר יפה.
אבל בפשטס למה שתחשוש כשיש משהו אחר, למה תחשוש שנפל? ואם נפל, זה חשש מאוד רחוק. אנחנו בלילה הראשון של פסח, אנחנו אוכלים בין כל המינים, אנחנו אוכלים חרוסת. איך עושים חרוסת? מכניסים לשם אגוזים ו... תפוח עץ, ואגסים, וקידה וקינמון, שהם תבלינים. אחר כך אומר, כותב הרבי בהגדה, בקטע האחרון, זה מכמה שנים אשר מנהגנו לא לקחת קידה וקינמון מחשת תערובת חמץ. מה התערובת של חמץ? כיוון שזה... חותכים את זה לחתיכות קטנות, וזה יכול להיראה כמו קטנים, אולי יתערב שם איזשהו חיטה. אנחנו לא מכירים בזה, כמו מיני זרעונים. זה היה פעם, אבל בזמננו, כשקונים בחנות איזשהו משהו, תבלינים, להגיד לך שיש היום חשש שנפל לשם חיטים, היום זה בכלל לא קורה. אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות את המצווה של חרוסת, שזה כתוב בגמרא שצריך לקחת חרוסת מכל המינים האלה, וזה כתוב בשולחן ערוך ובפוסקים שצריך להיות קידה וקינמון. אנחנו חוששים, אם אנחנו נכניס קידה וקינמון, אולי ייפול שם איזשהו חיטה? היום זה לא רגיל, היום כל החששות האלה לא שייכים. אם כל החששות האלה לא שייכים, אז למה לא נתחיל להכניס חזרה בחרוסת כמו המנהג שלנו, כמו המנהג שכתוב בכל הפוסקים? אז אנחנו רואים שהחומרות, החששות בפסח, אפילו במקום שזה לא רגיל. אז חוששים זה לא משהו שמישהו היום, נגיד, כיוון שברוסיה אני יודע, אבל היום אין בעיה, קונים מוצרים עם הכשרים, רואים אפילו דברים מאוד רחוקים, אז בשולחן אורך כתוב שאסור, והרבי אומר שאנחנו נוהגים להחמיר אפילו במקום מצווה. הרבי אומר שאולי תערובת חמץ, מה פירוש תערובת חמץ? שנפל לשם חיטה? יש עוד חששות. מה עוד חששות? נעבור לסימן טוב סמרזיין סיף חפלת. נהגים במדינס אלו של הלכס ציפרת. נהג לך זה שאנחנו מריחים לפסומים בהבדולת. אז זה תבלין. קודשים את זה ועושים מזה תבלינים. אז נוהגים לא לאכול את זה בפסח. וקרקום, זפרן ועוד דברים, לפי שבוחשים בהם קמח עם מים ומזלפים על הקרקום, בשעה שמייבשים אותם והציפורים שורים אותו במי סעורים, אף על פי שחשש רחוק, אנחנו חוששים בזה. שאל אותה שאלה, מה אתה אומר? אז כך נהגו. אבל בוא נאמר שהדין לבד עושה את התבלין הזה בבית. אז יש לו זה חשש? אז יש בזה עוד הלכה בחוף בייס. אף קרקום הגדל בגינת ביתו ונזהר בו מחמץ, נוהגים בו איסור משום מה רשעים. עד כדי כך החמירו, שאפילו אם אצלך לא קיים החשש, אבל כיוון שיש קרקום שקונים בחנויות ושם כן עושים את זה קצת עם קמח, אז אנחנו שוב רואים עד כמה החמירו. מה?
היום אין מה
לתאנק, וגם החליאת. טוב, אין אוכל נאמה, אז אמרתי שלפי ההלכה היבישה אי אפשר לומר שלפי זה אסור, כי היום זה לא רגיל ויש הכשר וכל הדברים האלה. אבל אלו שמחמירים, שאף אחד לא יגיד, כן, סתם חומרות אין לזה שום מקום. צריך להבין שאת כל הדברים האלה, אפילו אם זה מאוד מאוד לא רגיל, ואפילו אם בטוחים שזה בסדר, אז חששו בזה על חששות מאוד רחוקות, ואפילו על מרס או עין, ובדרך מילה יש הרבה דברים שעד היום, כמו קינה וקדמון, שעד היום אנחנו גם כן מחמירים על זה, אז אנחנו רואים שהמחמירים על הרבה דברים של אוכל אפילו, ולכן במטבח של הישיבה כל הזמן מדייקים שלא יהיה שם שום מוצר, כל מה שנותנים במטבח, מסתום גם כעת כך, אני מדבר מהזמן שלי, שלא יהיה שם שום מוצר שנכנס למטבח חוץ מיין. חוץ מזה, כל מה שיש שם, רק מה שעושים הכל לבד, מההתחלה עד הסוף. אבל...
מה עם תבלינים שהיום לא מגיעים לזה?
אבל התבלינים הם מה ש...
לא, 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 לא,
אז...
זה רק לזה...
לכן אי אפשר להגיד שאסור, אבל אם אלה שמחמירים על תבלינים, אז אפשר לראות שיש לזה מקור לפחות, כי בשולחן ערוך כתוב שאסור. בקרקום דוקטור, אפילו מה שבתוך הגילה.
לא מדברים
לך אם קרקום דוקטור. נו, הכל בא
לגמר. לא דברים, לא תשמע
את זה. יכלה יש לי זירות. או בארקום פונים, זאת אומרת, רות האופס, מה אנחנו עושים? על כל פונים, מה שברור הוא שכל החומרות האלה הם כל החג חוץ מיום טוב אחרי של פסח. אנחנו יודעים את זה בעיקר מהדין של שרויו שהזכרנו קודם, שאלתר רבי מסביר שאנחנו מחמירים על שרויו בכל הימים חוץ מהיום האחרון של פסח, ולכן אנחנו נוהגים שאנחנו מהדרים שבאחרי של פסח אנחנו אוכלים דווקא מצה שרויו. למה מהדרים בזה? כיוון שאלתר רבי כותב בתשובה שבאחרי של פסח לא צריך להחמיר. אז כיוון שהוא אמר שלא צריך להחמיר, אז אנחנו מדייקים, כיוון שנופק מפום מדיריו, שדווקא לאכול מצה שרויה בפסח. ההידור הזה של מצה שרויה בפסח זה רק על מצה שרויה. אבל על שאר הדברים שאנחנו אמרנו כעת, שכל הדברים שהם חומרות מיוחדות לפסח, אז נפסק בשולחן ערוך שבאחר של פסח לא צריך לדייק בזה. וזה שאלתר רבי כותב על שרויו שלא צריך להחמיר, הוא גם לא אומר שצריך להדר. הוא רק אומר שיש לזה כיוון שסוף כסוף החשש הוא חשש מאוד רחוק, ובשולחן ערוך כתוב שכל הדברים האלה שעשו מחשש רחוק, אז באחר של פסח הקילו. אבל זה עצמו דורש הסבר שאנחנו נבין את זה. מה הפירוש? למה אנחנו אמרנו שכל הדברים האלה שזה חשש רחוק, אנחנו עושים את זה כל הפסח, ובאחר של פסח מותר? ודאי, אחר של פסח זה רק מדרבנו. אז לכן ככה גם כן כל חג, יש לזה שני ימים, ונגיע למלוכס. היום הראשון אסור מהתורה, והיום השני אסור רק מדרבנן. היה מקום להגיד כל מיני ספיקות שביום שני יקילו, כיוון שזה רק סופק דרבנן. אז נפסק בשולחן ערוך שאף על פי שבדרבנן אנחנו מקילים בספיקות, אבל ביום טוב אחרי של חג אנחנו מחמירים בדיוק כמו החג הראשון, חוץ ממס ביום טוב שיש בזה דין מיוחד, חוץ מזה הכל כמו היום הראשון. למה? כדי שלא לזלזל ביום טוב שני. אם אנחנו נאמר שיש חילוקים בחומרות של יום טוב שני לגבי יום טוב ראשון, אז יגידו שזה רק דרבנן ולא צריך כל כך להחמיר בו. כיוון שלא רצו שככה יהיה, לכן פסקו שכל הדינים של יום ראשון הוא גם יום שני, כדי שלא לזלזל. שאלת אם כן השאלה, למה? כי פה כשאנחנו באים לפסח, אז בכל התגשנו כל הדמילים האלה, כל סעיף כתוב עד יום טוב האחר של גוליוס, עד יום טוב האחר, עד יום טוב האחר, בכל סעיף. לומר שכל החומרות האלה המאוד לא סבירות, אבל שאנחנו מחמירים בזה, ויום טוב האחר לא מחמירים בזה. למה? הרי אמרנו שלא לזלזל, אז אנחנו החמרנו. אז כדי להבין את זה, אז אנחנו נראה מה שאלתר רבי כותב בסימן תוף ריש מם טס. תוף ריש מם טס כתוב ההלכה של לולב ואתרוק. אז יש שם כל מיני דינים שביום הראשון הוא יותר חמור משאר הימים. מה שאנחנו יודעים כולם, שיום הראשון צריך להיות שלוי. ולכן צריך להיות מתון על המלאך לארזי, כי שאול לא עוזר. שאר הים, ולכן ילדים לפני בר מצווה לא נותנים להם ביום הראשון לברך על היתרוק שלי. בשאר הימים, אפילו השאול הוא בסדר, לכן כן נותנים לילדים קטנים. ויש עוד מיני חומרות, יש דינים שאם האתרוג הוא עלוליו, הם לא שלמים, הם שבורים באמצע, אז נפתחו באמצע, אז ביום הראשון הם פסולים, בשאר הימים הם קשרים. שאלת השאלה, איך יהיה הדין ביום שני של חג בחוץ לארץ? יש לזה דין של יום ראשון או של שאר הימים? חייב אמת, זה ודאי של שאר הימים. יום ראשון, ודאי שהסוף צריך להיות דווקא מאותו נס לארץ. מה עם יום שני של חג? לכאורה, הרי אמרנו שלא לזלזל, אז צריך להיות כל הדינים של יום ראשון כמו יום שני. אז מה הוא מסביר בסימן תוף ריש מם טס? אין אנו מצווים אלא שלא לזלזל בעיקר קדושת היום, ולפיכך אנו מקדשים על הכוס ומברכים זמן, אומרים שהחיינו ביום טוב שני כמו ביום טוב ראשון. אבל דברים שאינם מעיקר קדושת היום, אלא הן שהן מצוות הנוהגות באותו יום בלבד, כגון הפסולים ביום טוב הראשון בלבד, ואז אם לא תהיינה מצוות הללו נוהגות ביום טוב שני, אין כאן זלזול ליום טוב שני. הזלזול הוא רק שאנחנו אומרים שהדין של ארבע מינים ביום שני הוא לא כל כך כמו יום ראשון. אז לכן יש דעה שאומרת שבזה אנחנו לא אמרנו כדי שלא זה לזלזל. כיוון שזה, אנחנו אומרים שכל הדין הזה שלא לזלזל ביום שני כמו ביום ראשון, אז זה רק בדינים של חג, בדינים של קידוש, או דינים של איסור מלאכות, מה שאין כן מצוות דלת מינים, בזה לא אמרנו לפידיה הזאת, אז לכן גם כן בדין של חמץ בפסח, שהוא גם דין מפורט, לא הדין של חג, שהרי זה לא שקשור לחג, הרי גם ביכול המועד אסור לאכול חמץ, זה דין של פסח, אז הדין הזה לא אמרו שלא לזלזל, ולכן בכל הדברים האלה שהחמירו על חששות שהן בכלל לא רלוונטיות, מאוד רחוקות, אז החמירו בזה בכל הימים חוץ מהיום האחרון של פסח.